לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. שבת פרשת שופטים. כל אחד ואחד מאיתנו אמור, צריך להיות שופט, שופט לעצמו, שופט על עצמו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל האפשרות ואת האמון. בואו נשפוט את עצמנו לבד, בצדק, באהבה, עם חזון קדימה. אנחנו עכשיו נמצאים ממש בדיוק באמצע של שב דנחמתה, שבע פרשיות הנחמה. שלוש פרשיות היו לפנינו, שלוש פרשיות תהיינה אחרינו עד ראש השנה, ואנחנו בפרשה כבר, וואו, רץ מהר, פרשה הרביעית, שב דנחמתה. השב דנחמתה הזה נולד מהתלת דפורענותה. היו שלוש הפטרות של פורענות, מ-17 בתמוז עד 9 באב, ומי למחרת 9 באב? אנחנו כבר מתחילים לספור את נחמו נחמו, עמי יאמר אלוקיכם, וכך מפרשת נחמו אחרי 9 באב. עד ראש השנה, יש לנו 7 פרשיות שבהם אנחנו אמורים לשאוב נחמה, מהצער שעשו לנו שלושת שבועות הפורענות. או יותר נכון, שלושה שבועות של הפורענות זרעו 7 פרשיות של נחמה. כל ביחד זה 10. כל הקומה של 10 הספירות מתחילה ביסודות של האבלות, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בן נחמתה, ואנחנו כבר עכשיו צועדים עם ראש מורם, צועדים קוממיות אל הנחמה. עכשיו רבותיי, כל הנושא הזה לא ברור לי, אני הערכתי עליו, לא בגלל שאני מבין, אלא דווקא בגלל שאני לא מבין. תקשיבו טוב. מה זה נחמה? נניח סתם בתור משל, בתור דוגמה, היום שיש טלפונים, תקשורות, וואטסאפ, כל הדברים האלה זה קצת פחות מצוי. אבל בימי קדם, שלא הייתה כל כך תקשורת, לפעמים היה דואר, לפעמים גם דואר לא היה, אז הידיעות מעיר לעיר, וכל שכן מארץ לארץ, היו מגיעות נורא בעצלתיים, וקצת עם מה שקוראים היום טלפון שבור, הוא אמר לזה, שהוא אמר לזה, בקיצור אפשר היה למצוא תמונה כזאת, שחזל קוראים לה שמועה רחוקה. מה זה שמועה רחוקה? בן אדם גר, חי בשקט, בשלווה, בעירו, בצפת, לא יודע איפה, פתאום מגיע איזה הלך אחד, אולי למכור את הספרים שלו, אולי למכור כפתורים, אולי לאסוף כספים, תרומות, וככה מפטפטים איתו מפה ומשם, והוא מספר, הוא מצפת, כן? הוא מספר שעכשיו לא מזמן הוא בא מבאר שבע. מה זה נקרא לא מזמן? הקצב של ההתקדמות של הליכה ברגל היא בערך 30 קילומטר ביום, אם התנאים הם טובים ונוחים, אם לא עוצרים באמצע למכור בעוד כמה עיירות בדרך, אבל נניח 30 קילומטר ביום, מצפת לבאר שבע, זה משהו כמו נגיד 300 קילומטר, קצת פחות, 10 ימים, תוריד שבתות, ימי שישי, בקיצור יותר משבועיים הליכה. האיש מגיע צפת, וככה מדברים פה ושם, וואו, אתה מבאר שבע, מה אתה אומר? מה שלום אבא שלי? מי זה אבא שלך? הוא זה שגר על יד השויכת הזה, זה עם הזקן האדום? כן, מה אתה אומר? אבא שלך נפטר, אתה לא יודע? לא? מה אתה אומר? וואי, כבר שבועיים שהוא לא חי, אבא שלי זיכרונו לברכה. איך שהוא שמע את הידיעה הזאת, הוריד את כל הכיסאות שלו בבית על הרצפה, קרא את הבגדים, עשה ברוך דיין האמת, הודיע לגבי של בית הכנסת שיביאו ספר תורה אחד אליו, ושיבואו אנשים מעניינים להתפלל, הוא אבל, אבא שלו נפטר. הוא כבר אבל יומיים, שלושה, כבר כולם התרגלו לזה, שהאבא היקר, החמוד שפה הוא זוכרים בבר מצווה של הנכד, הוא עוד היה פה, כבר מצטערים איתו ביחד. פתאום מגיע עוד בן אדם אחד. למה אתה אבל? אבא שלך נפטר? מה פתאום? אני עכשיו, לפני פחות משבוע, הייתי בבאר שבע, באתי מהר עם סוס, רצתי, בגלל שהייתה לי סיבה להגיע ללבנון, אני דיברתי בעצמי עם אבא שלך, אתה בטוח? אבא שלי, כן, זה, בקיצור, מסתבר שלא דובים ולא יער, הוא הקודם, טעה בין אבא שלו לבין איש אחר, זקן שנפטר, ואבא שלו חי וקיים. אז מה עכשיו קורה? הוא קם, אומר, סליחה, טעות, האבלות הייתה בטעות, אני לא אבל בכלל. אבא שלי לא מת. האם אנחנו נאמר, רבותיי, האם אנחנו נאמר שהאיש השני ניחם את האבל? לא. נכון שעכשיו האיש הזה שמקודם ישב על הרצפה, עכשיו הוא מנוחם. אבל האיש הזה לא ניחם. האיש הזה אמר לו, בובלה שלי, אתה טועה, אתה בכלל לא אבל, אתה לא זקוק לנחמה, אתה בריא, אתה צעיר, אתה הכל בסדר, לא אבלות ולא כלום, אתה 100%, לא צריך נחמה. זאת אומרת שאנחנו פה עכשיו מתחילים להבין, יש לנו תובנה חדשה, מה זה נחמה. אם הקדוש ברוך הוא עתיד לבנות לנו מחדש את בית המקדש, אז זה לא נקרא שהוא ינחם אותנו, זה נקרא יגיד לנו, יהודים יקרים, אתם לא צריכים להיות אבלים, בית המקדש, הנה הוא קיים, יורד מן השמיים שלם. אז זה נכון רבותיי, שהקדוש ברוך הוא יקים לנו, יבנה לנו מחדש את בית המקדש. אבל כשאנחנו אבלים היום, זה משהו אחר לגמרי. וכשהקדוש ברוך הוא מנחם אותנו על האבלות הזו, זה גם משהו אחר לגמרי. זה לא קשור בכלל לאבלות. זה שהקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש, זה חשבון אחד. וזה שעכשיו הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו, זה נקרא שהוא מלמד אותנו איך להתמודד עם מה שיש לנו היום בלי בית מקדש. וכדי להבין במה דברים אמורים, אני כמו שעשיתי מקודם, אני אקח דוגמאות מחיי היום יום שלנו, נחמה שאנחנו מכירים, לא עלינו מישהו נפטר אצל קרוב משפחה, מנחמים אותו, אז מה אנחנו עושים? אנחנו אמורים לבנות לו מחדש את בית המקדש? אולי רבותיי, בואו אני אספר לכם סיפור. סיפור שהיה בערך לפני 30 שנה, לא. תף שין נון וב. זה 26 שנים. בתענית אסתר, תף שין נון וב, היה פיגוע נורא נורא קשה, נורא כואב, נורא אכזרי בדיזנגוף בתל אביב. נהרגו בו הרבה ילדים, זה היה בערב פורים, תענית אסתר. ילדים התחפשו, הייתה עדליידה שם, מזמירות, לא יודע מה היה שם, זמרת, לא זוכר את הפרטים, אבל היה שם פיגוע, ונהרגו כמה וכמה ילדים. בין הילדים האלה שנהרגו שם, היה נער מתוק בשם קובי זהרון. זה היה בדיוק, אני לא זוכר, אם שבוע או חודש, אני חושב ששבוע, בדיוק שבוע אחד לפני בר מצווה שלו. כבר בבית הכל היה מוכן לבר מצווה, הייתה לו כבר חליפה לבר מצווה, כבר הביאו אולם, עשו הזמנות, בן יחיד, יש לו רק שתי אחיות. והוא נהרג. אני לא הכרתי אותו, כלומר, אז בפיגוע, היה רשימה של כל השמות של ההרוגים, אז כמובן שגם הוא היה בתמונת שמה. אבל כמה ימים אחר כך, אולי יום, יומיים, ניגש אליי איזה שכן אחד, והוא אמר לי, תראה, אני בקשר עם ההורים של קובי הזה. והם יושבים אבלים בבית, הם לא יודעים מה להגיד, מה לחשוב, איך לחשוב, כמה לחשוב, גרים בתל אביב. אולי אתה מוכן ללכת לנחם אותם. ואני הסתכלתי על האיש הזה, על הראש, כאילו נפל על הראש. מה אני יכול לנחם הורים שנהרג להם ילד קטן בן 12 שבוע לפני הבר מצווה? מה אני יכול להגיד להם? אמרתי לאיש הזה, שבא להגיד לי, איש אחד יהודי יקר שגר בבני ברק, שעובד איתם עם ההורים. אמרתי, תשמע, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות אם אנחנו רוצים לנחם את ההורים זה ללכת לקבר, להוציא אותו, להחיות אותו ולהביא אותו בחזרה הביתה אליהם. חוץ מזה הם לא רוצים לשמוע כלום. מה אני אגיד להם? אני אספר להם את כל הדרשות של הרב יחזקאל משקובסקי, את כל הדרשות של הרב יוספי. מה אתה רוצה שאני אגיד להם? הם לא רוצים לשמוע כלום, לא מעניין אותם כלום, בצדק. היה להם ילד, יצא לשעתיים שלוש לשחק והוא חוזר עם ארון מתים. מה תגיד להם? הרב, אתה צודק, אומר לי השכן הזה, אבל אתה חייב ללכת. אין לך מה לפחד, כך אומר לי, הם אנשים טובים, לא יאכלו אותך, לא יתרכזו עליך, יש לך מה להגיד, אין לך מה להגיד. בקיצור, הלכתי. הוא בא, לקח אותי עם האוטו שלו, נסענו ביחד, למנחה, ואחר כך אמרתי שם איזה כמה משניות, לעילוי נשמת הנפטר, כמובן, כמו שבכל מקום, ואחר כך ערבית, ואחר כך נשארתי שם. משפחה קרובה, שתי אחיות שלו, ואימא שלו, ואבא שלו, ועוד כמה נשארו שם, אנשים צמאים לשמוע, ואני עומד, מסתכל עליהם, מה אני אגיד להם, מה, 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 באמת מה? אז סיפרתי להם כמה סיפורים, ורבותיי, אני חושב שהסיפורים האלה הם חשובים, כי לא המצאתי אותם לבד, עשיתי שיעורי בית לפני כן. דיברתי עם אנשים, ביררתי אז ככה, קודם כל, נתחיל עם סיפור אחד. היה בשוויץ יהודי יקר אחד בשם רבי מוישה סולובייצ'יק. חברותא של רב ארנלייב שטיינמן מלפני השואה. תלמיד חכם מופלג, היו לו ילדים, והיו לו נכדים, והיה לו הכל, אבל אני מספר כאן על תלמידים שהיו לו. בין כל התלמידים שלו היה יהודי אחד שלא נולדו לו ילדים. שנה אחרי שנה חיכה והתפלל ועשה סגולות ועשה קמיות ועשה תפילות ועשה ועשה, לא נולדו לו, כבר היה בן 40, החברים שלו מהכיתה כבר מחתנים ילדים, והוא עם אשתו עריכים לבד בבית. ויהי היום הקדוש ברוך הוא פקד את אשתו, והשם פקד את שרה, ככה אנחנו נקרא בראש השנה, נולדה להם בת. אבל מה אני אגיד לכם, יש כל מיני תיקונים בעולם, הלוואי שנבין אותם, הילדה זו הייתה חולנית מאז שהיא נולדה, בעיות היה לה בלב ובלחץ דם, והדם לא היה מאוזן, הכדוריות הלבנות והאדומות לא היו במקום, לא יודע, אני לא למדתי את כל המקצועות האלה לקרוא את השמות הלועזים, הילדה הזו לא הייתה בריאה מההתחלה, באה לבית חולים וחזרה הביתה, ובית חולים הביתה, הביתה בית חולים, ההורים ליוו אותה, היו איתה בבית חולים יותר מאשר בבית, עד גיל 14. ככה גידלו נערה עד גיל 14 יותר עם פיג'מה מאשר עם בגדי בית ספר, פיג'מה של בית חולים. ובגיל 14 היא נפטרה. באמצע הלילה היה טיפולים קשים, והילדה השיבה את הנשמה המיוסרת והכואבת שלה, ושל ההורים שלה, השיבה את הנשמה שלה לבורא. האבא מסכן, אמצע הלילה, בית חולים שם בשוויץ, כולם גויים מסביב, מה אם הוא יעשה באחד בלילה? הרים טלפון לרבי שלו, לרבי מוישה. רבי, הבת שלי בשמיים עכשיו, עם שרה רבקה רחל ולאה. רבי מוישה שמע את זה מיד, הוריד את המעיל מהקולב, לובש את המעיל, מטלפן למונית. הולך לנסוע לבית חולים, אחד בלילה, בשוויץ, שלג, סכנה לנסוע בכבישים, קור, חורף, נוסע. עוד לפני שהמונית אמרה, יגיע עוד רבע שעה, 10 דקות, 20 דקות, לא יודע מה, הרבץ בינתיים ניגשת אל הרב, כבודו, אתה לא יכול לחכות למחר בבוקר ללכת לנחם אותו, מה אתה צריך כבר עוד היום בלילה לנחם אותו? חוץ מזה, האישה הזו גם הייתה תלמידת חכמים, היא אמרה שלא מנחמים בן אדם בשעה שמתו מוטל לפניו. למה אתה לא יכול לנסוע מחר בבוקר נורמלי לנחם אותו, מה אתה צריך לנסוע באמצע הלילה? רב מוישה הסתכל עליה, לא הבין מה שהיא מדברת. גברת, אני הולך לנחם? אני יודע מה להגיד לו? אני יכול לנחם אותו בכלל? אני הולך לשבת על ידו. זה הכל מה שאני הולך לעשות. אני לא מנחם, אין לי מה להגיד לו, באמת, באמת אין לי מה להגיד לו. אבל אני הולך לשבת על ידו. זה מה שאמר רב מוישה. בואו ננתח את מה שהוא אמר. אם אתה הולך לשבת שם ולשתוק, את זה אתה גם יכול לעשות מהבית. מה אתה צריך ללכת? לא. מי ששותק בבית הוא אדיש. אני בא ליד האבל, מחזיק את היד שלי בתוך היד שלו, יושב קרוב אליו, ושותק ביחד איתו. אין לי מילים. באמת שאין לי מילים. אז אני בא להגיד לו שאין לי מילים. דוגמה לכך היא עם החברים של איוב. לאיוב רבותיי פתאום נפלו על הראש צרות, מה זה צרות, מה זה צרות, מה זה צרות, מה זה צרות, בתנך זה מסופר בקצרה, הגברה במסכת בבא בתרא מרחיבה טיפה יותר, היא אומרת שזה משל לעבד שהמלך אמר לו תשבור את החבית ותשמור על היין שלה, למרות שהחבית שבורה שהיין לא יישפך. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לשטן לעשות לאיוב, תרסק אותו מכל כיוון אפשרי, אבל רק תשמור שהנשמה לא, עד יציאת נשמה ולא עד בכלל. ואיזה צרות היו לו, איזה צרות מכל הצדדים. החברים שלו שמעו על הצרות שלו, ויבואו, כך כתוב, ויבואו שלושה שמות, צופר הנעמתי, אליהו, הברכי, ומישהו התימני גם כן, בלדד, לא זוכר את השמות, שכחתי, למדתי את זה מזמן, באו לנחם אותו, לנוד לאיוב ולנחמו. ורבותיי, הם באו ממרחקים גדולים, הם לא באו, אני יודע מאיפה, מבני ברק לרמת גן. הם באו ממרחק שהגמרא אומרת את הפרסאות, כשמתרגמים את זה לעברית עדכנית שלנו היום, כל אחד עשה מרחק מכיוונים אחרים, זה בא מתימן וזה בא מצורפת. הם באו מרחק של 1,500 קילומטר. 1,500 קילומטר עם אווירון עושים בשעתיים, אבל עוד שעתיים לאמרי ושעתיים לנחות ושעתיים בידוק ושעתיים ביטחון ושעתיים בקיצור תכלס יום שלם במטוס. אבל ברגל, כבר דיברנו על זה ש-30 קילומטר מתקדמים ביום. 30 קילומטר ביום, 1,500 קילומטר, מי שיצא היום ערב שבת קודש פרשת שופטים, 1,500 קילומטר, הוא יגיע אחרי חג סוכות, הוא יגיע לקראת חנוכה, הוא יגיע. בקיצור, שלושה חברים הולכים לעשות מבצע, מבצע, מה זה מבצע? ללכת עכשיו חודשיים ללכת אל החבר, יופי, הגיעו אליו. מה הם עשו אצלו, רבותיי? אני יודע, שתו קפה, יכול להיות. מה עוד הם עשו? שתו עוד קפה. נו, ומה עוד? מה עוד? עוד קפה. מאיפה אני יודע? כי כתוב, תקשיבו מה כתוב. כתוב, וישבו עמו שבוע ימים, שבעה ימים ושבעה לילות, ואין אומר אותו דבר. לא אומרים לו כלום. שבוע שלם, יומם ולילה, יושבים החברים האלה ככה ביחד איתו, יושב על הרצפה, והם על שרפרפים נמוכים על ידו. היה שם המשפחה, חברים, דודים, שכנים, לא יודע מי. הביאו קפה, בטח הביאו קפה, ועוד קפה, ועוד קפה, ועוד קפה, ועוד קפה. מה הם עשו? שתו קפה. זהו? שזה באת, אין לך קפה בבית? שבוע שלם. אחר כך איוב התחיל לדבר איתם. איוב כבר אמר, ויען איוב, ויאמר, וידבר, ומנו לו, והתווכחו איתו. בסוף יצא גם ספר איוב יצא מזה. אבל זה היה בגלל שאיוב התחיל לדבר. אם איוב היה שותק, שבוע, שבועיים, חודש, לא יודע כמה זמן הם היו שותקים. אני לא באתי לדבר. אין לי מה להגיד. מה אני אדבר? סתם, לספור עד 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, וללכת הביתה. אין לי מה להגיד. זה מה שאני אמרתי שם, רבותיי, באבלים האלה אצל משפחת זרון. מה אני אגיד? אין לי מה להגיד. באתי לכאן להגיד שאין לי מה להגיד. אבל, וכאן אני רוצה להתחיל עם הנחמה שלנו, אבל אמרתי לכם, אם משלים זה הולך יותר טוב, אבל אני אספר לכם עוד סיפור. יש לי בן לומד בישיבה. האם כבר הבן ברוך השם מחתן ילדים? אבל אז, הוא למד בכפר חסידים. פעם אני נסעתי באוטובוס שנוסע לכפר חסידים, וראיתי אוטובוס מבני ברק, במיוחד כזה הובלה, היה פעם לא כמו שהיום אגד ודן, וזה חברות פרטיות כאלה. וראיתי שהבחורים היו מעודכנים, זה לא היה כמו היום שיש פלאפונים שמעדכנים אותם בדקה, הם היו מעודכנים פחות או יותר מתי האוטובוס צריך להגיע, ומחצי שעה לפני כן חיכו. כל הבחורים חיכו. מה הם חיכו? אמא שולחת חבילות עם האוטו. אוטובוס של יום שישי שנוסע לכפר חסידים, אז יש שם על יד הנהג, ערימה גדולה מלא 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 חבילות, אולי זה שם 3 שקל או 5 שקל כל חבילה, משלוח, חלק מהביזנס, וכל הילדים, כל הנערים הצעירים, ל-14, 15, 13, עומדים ומחכים לדרישת שלום מהבית. מה יכול להיות בסקית, שהוא מקבל מהבית? במבה, ביסלי. אין לך מקולת, אין לך סופר בכפר חסידים שתקנה במבה ביסלי? לא. זה במבה מהבית. זה ביסלי שאימא קנתה לי. חוץ מזה, אימא גם שלחה בפנים איזה עוגה שהיא יפתה לבד. הילדים עמדו שם וחיכו, כל אחד חיכה לזה דרישת שלום מהבית, לפני העידן של הפלאפונים, טלפונים שיש את זה כל 3 דקות. ילדים שלא הייתה להם שום חבילה, חזרו למעלה במדרגות לישיבה במפח נפש. זה סיפרתי לאמא שם. ילדים עומדים, מחכים לאוטובוס, עם ידיים פשוטות, מה אמא שלחה לי? משפחת זהרון יקרה, הבן שלכם עכשיו עומד בשמיים עם ידיים פשוטות, ודמעות של גיל. לכם יש דמעות של צער, ויש לו דמעות של גיל. אמא שולחת לו חבילות, חבילות של אהבה, חבילות שהיא זוכרת אותו. ואם גם לא צריך להיות עשירים בשביל זה, קונים איזשהו סידור לבית הכנסת, לעילוי נשמת יעקב, בסוגריים קובי, זה אהרון, השם ינקום דמו. השם ינקום דמו זה ברכה יותר גדולה מאשר זיכרונו לברכה. כתוב שרבי עקיבא הוא קדוש. הגמרא דנה, למה הוא קדוש? בגלל שהיה תלמיד חכם. נכון, יכול להיות, לא. אבל הוא גם היה הרוג על קידוש השם, הוא היה מאלה שמתו על קידוש השם, הרוגי מלכות. כהרוג מלכות, הדרגה שלו יותר גבוהה. רבותיי, מדברים על רבי עקיבא, הרב של רבי שמעון בר יוחאי. הרוג מלכות, הרוגי מלכות זה השם ינקום דמם, זו דרכה. למשל, היה רב גדול אחד, תלמיד של החפץ חיים, אחר כך רב בישיבה של החפץ חיים, רב אלחנן וסרמן. על שמו זה רמת אלחנן בבני ברק. על רבי אלחנן וסרמן אפשר להדביק שני תארים. או רבי אלחנן וסרמן, זיכרונו לברכה, או רבי אלחנן וסרמן, השם ינקום דמו, כי הגרמנים הרגו אותו. אז איזו משניהם יותר מכובדת, איזה תואר גדול יותר, השם ינקום דמו. אז אם כן, אתם תקחו איזה סידור, חומש, לא יודע מה, תכתבו, יעקב, השם ינקום דמו. בקיצור, נחמה זה נקרא, בואו נחשוב מה עושים עכשיו. מה עושים? מה עושים? מה שהיה היה? בואו נתחיל לחשוב. אתם יודעים, בווייז, הווייז אומר לך, תפנה שמאלה. ואם אתה ממרא את פיו, וממשיך ישר, אז הוא לא נכבה, אומר, תשמע חבר'ה מן, אתה לא שומע בקולי, תלך לך לבד, אני לא מנווט אותך. הווייז לא אומר ככה, דרך אגב, צריך ללמוד ממנו. כמה סבלנות, כמה ערך רוח, לפעמים ילדים לא שומעים בקולנו, לפעמים האישה, הבעל, הפועה, שמה לא שומעים שום דבר. תעשה ווייז רגע, סטופ, חישוב מסלול מחדש. ועוד פעם לא תשמע בכל הווייז, שוב מסלול מחדש. בלי כעס, בלי רוגז, בלי לא משחקים שעברו את הכלים, שום דבר. על כל פנים לענייננו, נחמה זה בדיוק מה שהווייז אומר. חישוב מסלול מחדש. עד היום הילד היה חי. אני לא יכול ללכת לבית הקברות, להוציא אותו ולהביא אותו, לא יודע לאיפה, למירון, לקבר של רבי שמעון בר יוחאי, להגיד לו רבי שמעון, נו, לא יודע, יש צדיקים שאולי כן יכולים את זה, אני לא יודע, היו סיפורים כאלה בהיסטוריה, אנחנו לא נמצאים שם, מה שאני כן יכול לעשות זה להגיד, נכון, זה קרה, העולם לא נגמר. העולם לא נגמר, העולם ממשיך. כי אם נחליט שהעולם נגמר, אז נשב ונבכה 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 ונבכה, עד שכולנו נמות. חס ושלום. אנחנו לוקחים את כל הקושי כמנוף להתמודד, לבנות מעתה חיים יותר טובים, יותר נכונים, יותר זהירים, יותר חכמים, יותר עם זכויות, כל אחד לפי המחשבות שלו. על כל פנים, זוהי נחמה. מה עכשיו אנחנו עושים בפועל? נבקש מהצוות שיביא איזשהו שיר נחמה אחד יפה, ונראה מה אנחנו עושים בפועל.
השם חיכיני לכו, אוי 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 לכו, השם קיוויני לכו, לכו השם נהיה חי, חיכיני קיוויני נהיה חי. אוי 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 לכו, השם חיכיני לכו, אוי 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 לכו, השם קיוויני לכו, לכו השם נהיה חיים, חיכיני קיוויני נהיה חיים. וי ברנק שוין מן לחומה, ברנק שוין דם לחומה, ברנק שוין די גרויסה לחומה, לחומה אז יסרו וואי. וי ברנק שוין מן לחומה, נחום אז יסרו בואי. אוי, ברנק שוי מן נחומה, ברנק שוי דם נחומה, ברנק שוי דגרויסה נחומה, נחום אז יסרו בואי. ברנק שוי מן נחומה, ברנק שוי דם נחומה, ברנק שוי דגרויסה נחומה, נחום
אנחנו עושים, אנחנו עכשיו בתוך השב דנחמת. רבותיי, כשיש למישהו פצע, לא מדי פצע גדול שצריך התערבות חירורגית או לא יודע מה, של מה, שום דבר, פצע, נפל, נקרע בשר, מה עושים? כמובן צריך לחטא שלא ייכנס זיהום, לא עושים כלום. הפצע יגליד מאליו, יהיה מלמעלה גליד קשה, זה כמו קרום, כמו כיסוי, שמים כאלה, פחים מסביב מסביב, סכנה כאן בונים, הכניסה אסורה, ומתחת הגליד, הגוף לבד, 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 בונה רקמות חדשות, כל מה שהיה חסר, הוא בונה מחדש. מה אם כן אנחנו עושים? כלום, מחכים שהפצע יגליד. לכן אומרים חזל למשל, שלא מנחמים את, את האדם בשעה שעווה לא מוטע לפניו, בשעה שמתו מוטע לפניו. גם ביום הראשון עדיין לא מנחמים. מחכים יום אחד שהכאב קצת לא יהיה יותר קטן, נתרגל אליו, הוא יספג, ואז האוזן תהיה קרויה לשמוע. למשל, שלמה המלך אומר, תנו יין לעובד ושיחר למרי נפש. הגמרא אומרת על זה במסכת כתובות, שלאבלים, בבית אבלים נותנים יין, יותר מהרגיל, לא רק יין לקידוש ולהבדלה, אלא מוזגים עוד כוס ועוד כוס, כוס אחד לכבוד רבי שמעון, לכבוד רבי רבן גמליאל, שהוא היה נשיא, והוא נתן כל מיני הנחיות איך לקבור את הנפטרים, שזה לא יעלה למשפחה מדי הרבה כסף, ועוד כוס אחת לכבוד החבר'ה קדישה, לחיים עושים לכולם, מוזגים יותר יין מהרגיל. למה? בגלל הפסוק, תנו שחר לעובד, ויין למרי נפש, ישתה וישכח ראשו. מה יעזור לעבל, לשתות כוס יין ולשכוח את האבל? הרי רבותיי, היין פג. מה יהיה אחר כך? עוד כוס יין? ואחר כך? עוד כוס יין? עשית אותו כבר לאלכוהוליסט? חס ושלום. לא. לא צריך עוד ועוד 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 ועוד. צריך כוס אחת. לשבור את המעגל הזה, את המעגל הסגור של העצב. לשבור אותו. אחרי שהמעגל שבור, אנחנו יוצאים החוצה, מתחילים לחשב מה עושים במסלול החדש. מה לא היה טוב מקודם, מה נעשה עכשיו אחרת. אני אתן על זה דוגמה. שהשם יעזור לכולנו, כולנו, אף אחד מאיתנו שלא ילך לבית הקברות, רק לקברי צדיקים מדורות הקודמים, אבל שלא לא ישמע לו צער ולא יגון ולא שבר ברחובותינו. כשהולכים בבית קברות, לשבעה, לשלושים, להזכרה, אז באים אל הקבר, ואחר כך לא חוזרים מאותה דרך שהולכים, נכון? באים מהכביש המערבי, יוצאים מהיציאה המזרחית. לא חוזרים מאותה דרך. אם אין דרך אחרת, אז לפחות את כמה פסיעות הראשונות סובבים את הקבר, ורק אחר כך מתחברים לדרך הקודמת. אבל לא ממש ממש לא לחזור בחזרה באותן הפסיעות שהלכנו בהלוך. הסיבות לכך בספרי הקבלה כתוב כל מיני דברים של הנשמה, שהנשמה תמיד קדימה, אבל איך שזה מובן בעברית שלנו, הרעיון הזה הוא נורא פשוט. אני עכשיו לוקח, כל המשפחה, כולנו ביחד הולכים, 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 לאיפה הגעת? לבית קברות. זו לא דרך. בואו נחשוב מהרגע על דרך אחרת. הדרך הזו שהלכנו, ראינו, היא הובילה עד המצבה, היא הובילה עד הקבר. לא, בואו נחפש דרך אחרת. חישוב מסלול מחדש. מסלול קצת אחר, קצת שונה. מה יהיה? איזה דרך? הפצע יגליד ונמצא את הדרך לבד. בואו נראה מה הדרך לבד. אז קודם כל שאלנו, מה זה נחמה? מה זה נחמה? לכאורה, נחמה זה צער. אני אוכיח. הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל הנביא, ניחמתי כי המלכתי את שמואל. מה זה ניחמתי? הצטערתי. מה זה לנחם? לצער. לא יכול להיות. אני אוכיח עוד. אנחנו כולנו קראנו בחומש בראשית, פרשת בראשית, לפני נוח. הקדוש ברוך הוא ראה, כי ראה רבת האדם על הארץ, ויצר לב האדם רק רע כל היום, וינחם השם אל ליבו. הוא הצטער שהוא ברא את האדם. אז מה זה וינחם? הצטער. אז כשאנחנו הולכים לנחם, אנחנו הולכים לצער, תשובות לשאלות האלה, אני אענה, על ידי שאני אשאל עוד שאלה. נוח, שם נולד נוח, עוד לפני פרשת נוח, בסוף פרשת בראשית. הוא נולד, אז קראו לו נוח, כך כתוב, לאמור, זה ינחמנו מעצבוננו וממעשה ידינו. ינחמנו. למה קראו לו נוח? לאמור, זה ינחמנו. רבותיי, אם הוא צריך לנחם, אז תקרא לו נחמן. מנחם. נחום, תנחום, מה פתאום נוח? נוח זה שורש אחר. את נוח אנחנו מכירים ממגילת אסתר. כתוב שהשמד היהודים והרוג באויביהם ובשונאיהם ב-14, ונוח ב-15, ב-15 באדר הם נחו. נוח זה בדיוק כמו כיסא נוח. נוח לך, מה זה נוח? אז למה לנוח קראו נוח? ינחמנו. ינחמנו, אז תקרא לו נחום, למה נוח? הנה, זה בעצמו התשובה. לנחם זה לא נקרא להגיד לו, אל תדאג, אבא שלך לא מת, אל תדאג אין דבר שהוא מת, לא נורא, שום דבר, זה שטויות כל מה שאתה מקשקש עכשיו. להגיד שהוא לא מת, זה שקר. להגיד אין דבר שהוא מת, לא נורא אם הוא מת, זה גם שקר. אז מה אתה רוצה? מה באת? שב בבית שלך, תן לאבלים להתבשל עם הצער שלהם ולך. מה אתה באת לכאן? מה תגיד? הוא בוכה שאבא שלו נפטר, או שהבן שלו נפטר, לא אכפת לי מי. ואתה בא, מה תגיד? מה תגיד? תגיד איזה וור טוב על, 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 על קלוטו כמישהו נחודומי, על, על, על הילך, על תוקפו קויין, מה אתה כזה? אין לך מה להגיד, נכון? יש לי מה להגיד. להגיד, רבותיי, אנחנו עוצרים. זהו. עוצרים. יושבים אחד ליד השני, בשקט. מה כתוב בגמרא? אגרא דבי תמיא, נו, חידון. הגמרא מסכת ברכות. אני אחר כך אגיד את זה בעברית. אגרא, שכר. דבי של בית תמיא, מתים. מהו השכר של אלה שהולכים אל בית המתים, כלומר לבית האבלים? מי שלא יודע ועכשיו הוא ישמע את זה, זה יהיה בשבילו חידוש גדול. אגרא, דבי תמיא, שתיקותא. השכר שיקבל האיש שמגיע לבית האבלים, זה לא על מה שהוא אומר, ולא על מה שהוא מקשקש, אלא על מה שהוא שותק. כמובן שאם הוא גם מביא איתו, שישייה קולה ושרבול של כוסות, בשביל כל האבלים שיבואו אחריו, זה בסדר. זה מצוין. ואם יכול להביא גם איזה תבשיל, כל מיני דברים כאלה, ביי, אני רואה לפעמים אוכל, על כל פנים, אגרא דבית תמיא שתיקותא. מה אתה צריך לעשות? לשתוק. כלום, כלום לא לעשות. מהכלום הזה מחשבים מסלול מחדש. אם כן, רבותיי, מה שנשאר לנו כאן לעשות זה, כשאנחנו אבלים על, 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 שמה, על בני אדם, כך שמענו, אנחנו היום אבלים על בית המקדש. אז מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? אני יודע מה צריך לעשות. לקחת לבנים, מסטרינה, מלט, להתחיל לבנות את בית המקדש. נכון? אבל לפני שיבנה בית המקדש, ההוא שמה צריך לבנות לנו בית מקדש בלב. אנחנו צריכים תשתית. בשביל לבנות תשתית לבית המקדש, אנחנו צריכים לדעת מה היה בבית המקדש. בלוקים, לבנים, עצים, זה לא מעקב. החשמונאים, כשהם באו לבנות, לשחזר, לשקם מחדש את בית המקדש הערוס, אז כולנו יודעים, הם הדליקו נרות חנוכה, נכון? לא הייתה חנוכיה. בשער הניצחון אנחנו רואים, הם לקחו אותה. אז מה הם עשו? הם לקחו את הרומחים שלהם, רומחים, שיפודים של ברזל. כל אחד תקע את הרומח באדמה, בקצה של הרומח למעלה שמו איזה צלוחית מאולתרת, והדליקו נרות חנוכה. זאת אומרת שבשביל לעשות עבודה בבית המקדש, לא צריך כלום. לך, אתם יודעים, בהרבה מקומות יש כלובים של בקבוקים כאלה, שאוספים אותם, את הבקבוקים. לך לכזה כלוב, תביא 7 בקבוקים, תשים פתילה ותדליק נורת חנוכה, יש לך בית המקדש. כל אלתור מתקבל בברכה. אז מה צריך בבית המקדש? איי, מה צריך? צריך לדעת מה זה בית מקדש. וכאן רבותיי, אני רוצה לספר לא יותר מסיפור אחד, אני משאיר עוד 2 עוד יותר דרמטיים, בלי נדר בעזרת השם לשבוע הבא, אלא אם כן יהיה נושא אחר, אז נשאיר אותם להזדמנות אחרת. אספר לכם סיפור, סיפור אחד ויחיד, ואז עדיין לא נבנה את בית המקדש, אבל התקדמנו פסיעה קדימה, אנחנו יודעים מה זה בית מקדש. תקשיבו רבותיי, מה זה בית מקדש? שווה לעצור. נשים את הקערה עם הקמח של החלות בצד, את הדגים, את הגפילטה פיש, הכל לשים בצד, לשטוף את הידיים, עם כיסא ככה בדיוק מול הרדיו ולהסתכל. נקשיב. מעשה שהיה באמריקה, לפני בערך 40 שנה. אולי 50. באמריקה אולי צריך הקדמה קטנה, האשכנזים לא עושים ברכת כהנים יום-יום, אצל הספרדים כן, אלא רק בחגים ורק במוסף. ממילא ברכת כהנים זה משהו דרמטי, משהו שקורה אותו לעתים רחוקות. ואז אפילו מי שלא כל כך בריא, קצת חולה, או לא כל כך דתי, קצת הולך לפעמים לעבודה, לברכת כהנים כולם באים. זה משהו מרגש, זה כאילו שריד ישן בכל קדומים, קורא להם עוד מימי בית המקדש. אנחנו, ההתרגשות הזאת היא קהתה. יום יום, כהנים, ואם יש לנו ראש חודש, היה השבוע ביום ראשון, שבת, אז היה גם מוסף, פעמיים, בקיצור, ברכת כהנים זה משהו מאוד, ואם מי שמתפלל בשטיבלך, שיש כל רבע שעה מעניין במקום אחר, אז בשעה הוא יכול לאסוף 4-5 ברכת כהנים, בקיצור, אבל בחוץ לארץ, בית כנסת, ברכת כהנים בחגים, 3 פעמים בשנה יש ברכת כהנים, וזה דרמטי. באחד מבתי הכנסת הקטנים, השכונתיים, באיזושהי פינה רחוקה, פשוטה, בית הכנסת קטן, פשוט. יש גם כן ברכת כהנים, התרגשות, יש לפעמים בית הכנסת שאין כהן, אז הם, לחגים הם מזמינים, בית הכנסת שיש 3 כהנים, מבקשים שיתייבוא אחד אליהם, שהם לא יכולים לוותר. בקיצור, אז כולם לברכת כהנים שמים את הטלית גדול גדול ככה, הרבה הרבה מעל הראש, עוצמים את העיניים, התרגשות, זה יותר מתפילה זקה, זה משהו אמיתי. והרב של בית הכנסת, ככה עם הטלית על הראש, עם הכל, הוא פתאום שם לב מאחור קטן של הטלית, שיהודי אחד, איך שמתחיל ברכת כהנים, הוא עושה רוורס, יוצא החוצה. חשב, אולי, אני יודע מה, חטף לו כאבי בטן, קורה, מה, הכל יכול לקרות. איך שגמרו ברכת כהנים, הוא חזר. והרב חושב בליבו, זה לא יכול להיות. לברוח מברכת כהנים בחיים לו. איך זה יכול להיות? החליט שבחג הבא, זה יהיה עוד חצי שנה, מקווה לזכור, לשים עין. כולם עוצמים את העיניים ברכת כהנים, אני מלחסן מבט לכיוון הדלת. והוא זכר, הגיע החג הבא, הרב זכר, לחסן מבט, כן, והבר עליה זה, בר עליה, בר עליה, צאה החוצה, בר עליה יצאה החוצה. פשי, חזר, בר עליה חזר. זה לא יכול להיות, האיש הזה בורח מברכת כהנים? מה קרה? הוא מסוכסך איתם? ברכת כהנים? אנשים נוסעים עד, לא יודע מה, עד אום עד, 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 עד המצבה של, של הרבי מלובביץ' לאמריקה, נוסעים לכל העולם לקבל ברכה מרבי. יש לנו כאן ברכה מהקדוש ברוך הוא, דרך הכהנים בתורה, כותב ברכו את בני ישראל, אמור להם, מברך השם בשמריך, ושמו את שמי על בני ישראל, זה ברכה, ברכה, ודאי, ודאי, לפחות טובה, כמו ברכות רבי שמעון בר יוחאי, וקבר של, לא, לא, כל הקברים שאנחנו הולכים אליהם, ואני לא נגד, זה בהחלט טוב, אבל יש ברכת כהנים, בחגים, שזה אמיתי. בקיצור, אחרי שגם בחג השלישי הרב שם לב שהאיש בורח, הוא החליט, אני חייב לדובב אותו. אבל אי אפשר לתפוס בן אדם, אני יודע, בן 50-60, אולי אפילו יותר, לתפוך לו לשכם, תגיד לי, ברלה, סתם אני אומר ברלה, תגיד לי, ברלה, מה אתה בורח מברכת כהנים? אי אפשר ככה לעשות. הוא ניגש אליו ככה, בכיף כזה, אומר, תשמע רב, תבוא פעם אחת אליי ככה לסעודת שבת, אחרי התפילה, גומרים את התפילה אחרי מוסף, תבוא, יש אשתי מכינה, קיגלטאים, יש צ'ולנטאים, יש גם קצת שנאפס, משקה, וודקה, ויסקי, ערק, הכל, ברוך השם, יש בשפע בבית, תבוא. וואו, נורא שמח, בא הביתה, סיפר לי אשתו, הרב הזמין אותנו, ועוד ככה, הרב אומר, אשתך תכיר את אשתי, אתה בקיצור, הוא נורא שמח, בא הביתה, אומר לי אשתו, הרב הזמין אותנו שבת, התלבשי יפה, התפילה נגמרת בערך בעשר, כבר ברבע על עשר, תחכי לנו בחוץ, אנחנו מתלווים אל הרב, אל הרב הביתה לסעודת שבת, התרגש נורא, יופי. ומדברים באווירה טובה ושירים בדירה ודרשות ווודקה ווודקה וויסקי ושנאפס וליקר וקוניאק ושתייה כדת המלך, הרב עשה את זה ככה ממש ממש חזק, וכשמצב רוח היה עד השמיים, הרב ככה שואל כמשיח לפי תומו, תגידי רברל, זה יש לך משהו ככה עם אביר קסקויאנים, יש לך משהו 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 לא בסדר שמה? רברל הזה השפיל מבט על הרצפה חצי בכי כזה. הוא אומר, כבוד הרב, אני לא יודע אם אני עושה נכון, לא שאלתי אף פעם רב, אבל אני מרגיש שאני חייב. מה אני חייב? אני חייב לברוח החוצה מברכת כהנים. אני חייב, אני לא יכול. הרב של, למה? למה אתה חייב לברכת? הוא אומר, הרב, אני הייתי... אני הייתי, אשתו מתחילה לדפוק לו על הגב, הוא בוכה. אני הייתי הרב, אני הייתי בברכת כהנים בבית המקדש. אני לא יכול ללכת לברכת כהנים אחרת, זה יוריד לי את הדרמה. הרב מסתכל על ברל כאילו נפל מהירח. אתה? ברכת כהנים בבית המקדש? ברל, היית שפוי עד לפני שתי דקות. כן, הרב. אני הייתי בברכת כהנים בבית המקדש, ואני אספר לך. וברל התחיל לספר, ונשפח לו יותר הרבה דמעות ממה שנשפח לו ויסקי לתוך הבטן, יצא החוצה דמעות מהעיניים. תשמע הרב, באושוויץ, ככה מספר ברלה, באושוויץ אנחנו היינו בצריף 800 אנשים. דרגה שהיה 3 קומות, בכל קומה 6 אנשים, 18 אנשים בכל ארון כזה, והיינו ככה 800 אנשים, היו 6 צריפים כאלה, 6 כפול 500, 5,000 אנשים היינו שם, באושוויץ הזה, במחנה שלנו. והיה שם, האחראי על הצריף שלנו, היה רשע מרושע של השטן, יכול להיות יותר ממנו, אולי אפילו לא. עשה לנו צרות, חיפש אותנו על כל צעד ושעל. לילה אחד, 10 בלילה, גמר להציק לכולם, גמר להרביץ, גמר ליישר את הזה, בקיצור, מה שרק אפשר הוא עם הכלב שלו, הלך. 10:30 בלילה, אנשים עייפים, סחוטים, עבדו כמו חמורים כל היום, בלילה הכלב הזה לא נותן לישון, הוא חכה יכול לישון עוד אחר. בקיצור, איך שהוא יצא, סגר את התריס, קיבת האורות, השכן שלי מושך אותי בשמיכה, ברל, 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 תשמע, היום בלילה זה ליל סדר, ליל פסח. אני הצלחתי לגנוב קצת חיטה מהמטבח של אמא שימם וזכרם. הצלחתי לעשות אש קטנה בהפסקה של העבודה, שרפתי את זה על האש, שמתי מים, טחנתי, שרפתי, עשיתי איזה מצה קטנה אחת, כמו כיפה. אין כזית, אין כלום. אנחנו נסוף 10 אנשים, נעשה זכר להגדה של פסח. כל אחד יקבל חתיכה קטנה כמו ציפורן, ונעשה הגדה של פסח. מיד התעוררו אנשים, הגיעו איזה 40 או 50 אנשים, עמדו מסביב, כל אחד קיבל פירור קטן של מצה, יותר קטן מסומסום, מגרעין של סומסום. מרור היה שם בשביל 50,000 שנה, בשפע גדול. ככה מספר ברלה. ואנחנו התרגשנו. מה זה התרגשנו? אנחנו פתאום לא היינו באושוויץ, אנחנו היינו באיזה עולם אחר, בפלנטה אחרת, במקום שאני לא יודע אפילו לתאר אותו. פסח, ליל סדר, כל אחד ידע קטעים קטנים מהאגדה, ואתה כזו התרגשות שהרשע המנובל הזה שמע מאיפה שהוא שמע, פרץ פתאום פנימה הדליק את האור, מה זה כאן? הוא ראה את ההתאספות, יד מוציא אקדח, מי אחראי לזה? היהודי שירגן את הכל, קם, אני אחראי. עונש מוות, עכשיו, ברגע. פתאום אומר, לא, 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 לא. העבירה יותר מדי גדולה בשביל להרוג אותך ככה סתם. זה צריך לעשות מחר בפומבי. מחר אתם לא הולכים לעבודה ב5, מחר ב8 בבוקר, כולם פה, כל המחנה, כל ה-6,000 אנשים עומדים פה, בכיכר אנחנו מכינים כאן חבל תליה לרשע הזה. שעשה את החגיגה הזאת. בקיצור, ככה היה, עמדנו שם 6,000 אנשים, דום, והאיש עומד למעלה, ואז ככה בסתניות כזאת, היא אומר, אתה יודע, יש אפשרות לבקש בקשה לפני המוות, מה אתה רוצה בבקשה? והאיש בלי להתבלבל, אומר לו, תשמע, אצלנו יש משהו שאצלכם קוראים לזה כומר, כהנים, ואני יכול, אני יש לי מצווה לתת לאנשים שכולם פה, ל-6,000 אנשים שכאן, לתת להם כוח להמשיך לחיות, להמשיך להתמודד. אני רוצה לעשות את זה. לא? הגרמני שמע כזה דבר, בבקשה. האיש עמד על הבמה, הוא היה כהן, ו-6,000 אנשים עומדים דום, וזה אנשים מברזל. אנשים שלא יודעים לבכות, רואים מתים, רואים צער, רואים שחותכים להם ידיים ורגליים, לא בוכים, לא מוצאים דמעה. כולם, כולם בכו, 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 מרוב התרגשות. והיה שקט, והדרמה. והכהן עמד, ואמר את הברכת כהנים, מילה במילה לאט, ו-6,000 אנשים שמעו, ושאף אחד לא צייץ. אמר את כל הברכה, וכל היברכך השם לאט, 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 הרב, כך אומר ברלי, הרב, זו הייתה ברכת כהנים של בית המקדש. זו לא הייתה ברכת כהנים, זו הייתה ברכת כהנים של בית המקדש. אני הייתי שם. כל פעם, כשאני נזכר בזה, אני בוכה. אני מפחד, יכול להיות שאני לא עושה נכון, יכול להיות שצריך לשמוע ברכת כהנים, אבל כל פעם כשאני שומע את ברכת כהנים, שקוראים לכהנים, אני בורח. אני חייב לשמר לעצמי את ברכת כהנים של בית המקדש. אני חייב לשמר אותה. רק בבית המקדש אפשר להגיע לכאלה רמות של זה לא אקסטזה. עצירת נשימה. וואו. הברכה מתגלגלת ישר, 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 ישר מהשמיים אליי. שזה היה לנו את בית המקדש. מה עוד יש לנו בבית המקדש? מה עוד היה לנו בבית המקדש? נשמור כבר לשבת הבאה. למה? ליום שישי הבא, סליחה. למה? מכיוון שרבותיי, יש לנו כזה בית מקדש כל שבת ושבת. יש ששת ימי חול, לימים יש גם בית מקדש. השבת זה בית מקדש של הימים. מה אנחנו יכולים לעשות כדי להיכנס לבית המקדש הזה? אם נקרא סיפור תיאורים, על צדיקים, איך הם היו מתייחסים אל השבת. שבס של מי? סידורי של שבס. היה אנשים שמספרים עליהם, שעוד לפני שבת הם פתאום נהיו יותר גבוהים. צבע אחר על הפנים, פיזית. את הבית מקדש הזה, אם אנחנו נצליח לא לבנות לגמרי, זה נורא קשה, גם צריך שזה דינמיקה קבוצתית. על זה אני רוצה להמשיך בשבוע הבא. בלי קבוצה, בלי עידוד. ואני לא אומר, אברהם אבינו עשה את זה לבד. היו עוד כמה אנשים כאלה בהיסטוריה. אבל הקבוצה יכולה לעשות את זה יותר טוב. פי 1,000 יותר טוב. אנחנו נמצאים ברוך השם בקבוצה. אנחנו לא בודדים במדבר. אנחנו בתוך הקבוצה שלנו צריכים לחפש איפה הפינות הנכונות, מהם הפינות הטובות, מי הם החברים המעודדים, להתחבר, להתחבר קצת לבית המקדש. אם יהיה לנו בית מקדש בלב, יהיה גם בית מקדש בחוץ. עוד כשהרב חיים קניבסקי היה חי, פגשתי פעם את אחד הנכדים שלו. וככה סתם, אולי זה היה לפני תשעה באב, לא של השנה, השנה כבר לא היה חי בתשעה באב. שאלתי אותו, תגיד לי, מה סבא שלך יעשה אחרי שיבוא המשיח? מה הוא יעשה? הוא ילמד תורה. ומה סבא שלך עושה עכשיו? הוא לומד תורה. אז תגיד לי, אז בשביל מה סבא שלך צריך את המשיח? הוא לא ידע לענות לי תשובה, כי היה סתם נער צעיר. אני כן ידעתי. בגלל שידעתי את התשובה, לכן שאלתי אותו. אז אמרתי לו, אני אגיד לך בשביל מה צריך את המשיח. הוא צריך את המשיח בשבילי ובשבילך, בשביל כל האנשים בחוץ. אחריות הדדית. וחוץ מזה, כשעבור כל האנשים מבחוץ יבוא המשיח, אז סבא שלך יהיה לו רקע יותר גבוה, תפעורה יותר מעודדת. אפילו הוא יהיה יותר חכם ויותר צדיק ויותר קדוש. כי הכל מסביב משפיע. אז אנחנו לא כאלה גדולים, הלוואי שכן, לא מאוחר. ומה שאנחנו צריכים לעשות, בלבבי משכן אבנה. לבנות כל אחד, לבנה את בית המקדש. והנה כאן עכשיו, בעוד כמה שעות, נלך לבית הכנסת, נתחיל לבנות את הנדבך הראשון בתוך השב דנחמת. שבע שבתות של הנחמה, שלוש כבר מאחורינו, ארבע לפנינו. הבה נתחיל לבנות נחמה כזאת שהיא באמת, באמת תנשוב, תנשוב לתוך הרוח, לתוך הנפש, לתוך הנשמה. אז אם כן, זוהי הנחמה. בנחמה אנחנו לא מוצאים את המת מהקבר. בנחמה אנחנו מתמודדים עם מה שיש. בית המקדש נחרב, שמבנה אותו. בינתיים אנחנו בונים לנו בית מקדש קטן, בתוך הלב, שיהיה לכולנו, לכולנו, שבת, שלום, ומבורכת. שבת, שלום. אם שמתם לב, בלוח השנה, הימים מתחילים להתקצר. עוד לא מרגישים את זה כל כך, זה רק דקה שתיים, אבל אחר כך זה מתחיל להיות בפסיעות יותר גדולות, בעוד שבועיים, שלושה כבר נהיה ארבע דקות בשבוע, אחר כך חמש דקות בשבוע. בקיצור, רבותיי, מתחיל להיות לנו לילות ארוכים, וחזל אומרים, לא עברי סיירה, לא נברא הירח, אלא שתלמד בלילה בשקט בנחת. לא כל אחד יודע ללמוד בבקמה, במציע עם תוספות וקסויס ונסיבס, אבל לימוד קל. לימוד נוח. ישבתי אנוכי 40 שנה, עבדתי קשה, לכתוב את כל המאמרי חזל של האגדה בשפה קולחת. ערכתי סדרה של ספרים בשם שיעורים בהגדות חזל. 22 כרכים, לפי התלמוד, ברכות, שבת, עירובים. כשאני צריך לקרוא משהו לא מעניין, בגלל שזה מצווה לקרוא, אני אקרא 5 דקות. כשאני צריך לקרוא משהו מעניין, מרתק, בשפה קולחת, אני יכול לעשות את זה גם שעתיים. זה מה שהשתדלתי, לקחת קטע מהגמרא, ולא לכתוב על זה מה אומר המהרש"א, ומה אומר הרשב"א, ומה אומר מסילת ישרים, ומה אומר הבן איש חי. לא, אחרי שהבנתי את כולם, אני כותב את הכל מחדש בעברית קלה וקולחת פשוטה, מובנת ועניינית, ממש מרתק, כילורין לעיניים, גם לאבא, גם לאמא, גם לילדים, אבל לילדים גדולים, לא לילדים קטנים, לקרוא מאמר חזל ולהבין, ועוד מאמר חזל ולהבין, וזה מושך. סדרה של ספרים יפהפייה, ערכתי אותה 40 שנה, אני עובד עליה יום ולילה. שיעורים באגדות חזל על פי סדר התלמוד, אפשר לקנות אותה, אני עושה משלוחים, 800 שקלים, זה 22 כרכים גדולים, עבים, שמנים, 800 שקלים, כולל המשלוח, מגיע עד הבית, לא עד הדואר. מהבית שלי עד הבית שלך, זה חבילה גדולה, 30 קילוגרם, 22 ספרים ב-800 שקלים. מי שרוצה, מטלפן, משאיר הודעה, 0-8-9-7-4-4-6-6-6. אני חוזר, 0-8-9-7-4-4-6-6-6. סדרת הספרים מומלצת, יפה, אור בבית, ביום חול ובשבת, לכל המשפחה, שיהיה לכולנו, לכולנו, ברכה, הצלחה, אמן ואמן.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חי תמיד.